שלום וערב טוב למאזינים. ערב ונעסוק בתחילת המהדורה במלוא הזהירות, באווירה שנמצאת במחנה שלנו בימים הללו, ומבלי חלילה להכליל את כלל הציבור החרדי ויראי השם. הימים הם ימי מלחמה. 350 אלף איש גויסו למילואים נוסף על הצבא הסדיר. בכל יום בחודש האחרון לצערנו יוצאת ההודעה כי הותרו לפרסום שמותיהם של עוד ועוד נרצחים וחללים בתוך עזה ומחוצה לה. רובם המכריע של המילואימניקים אינם בנינו. אנחנו ובנינו זכינו לשבת בחלי הישיבות, וועד הישיבות לא שולח שנים אחר כך צווי 8 או גיוס למילואים. חובתנו לגיוס היא לכל החיים. התורה היא חלק מחיינו. אבל בחישוב מהיר, יש היום בישראל כמיליון ילדים שאבותיהם בשדה הקרב או במערך הלחימה. נוסיף עליהם גם כ-300 אלף נשים שבעליהן כבר 5 שבועות באחת הגזרות בלחימה. למעלה מחצי מיליון הורים שילדיהם נלחמים פיזית מול אויב רע ואכזרי. הם זמינים 24 שעות, חרדה יומיומית, לילות ללא שינה. כל צלצול טלפון ממספר לא ידוע מקפיץ את המשפחה כולה. רכב לא מוכר שנכנס לרחוב בו הם מתגוררים כבר מפיל להם את הלב. רק שזה לא הם, רק שלא ינקשו לנו בדלת ויבשרו לנו איזה בשורה. כשמתפרסמת ידיעה על מספר הרוגים בעזה, נשימתם של המשפחות הללו נעתקת עד שחולפות כמה שעות, ונמסרה הודעה נוספת כי בני המשפחות החללים כבר קיבלו הודעה על נפילתם, והם שוב חוזרים לשגרת המתח. כך יום יום, אבות ואימהות, נשים וילדיהן, הבן לא זמין, הבעל לא התקשר שבוע, ורק שלא יבשרו לנו את הבשורה המרה, על זה הם מתפללים. מטבע הדברים, המתח הזה אינו קיים בירושלים, לא בבני ברק, לא במודיעין אלית, ולא בבית שמש. ואם נודע על האמת, יש בינינו כאלה שאומרים לעצמם בסתר ליבם, בשקט בשקט, כואב הלב לשמוע, אבל זה לא אנחנו, זה לא קשור אלינו. וכך כותב לי אתמול חבר שהוא לא אנחנו, שהוא לא ממחננו. 3 הבנים שלי נמצאים עכשיו בעזה, הוא כותב. המתח הורג אותי. עם אחד מהם לא שוחחתי מהשביעי באוקטובר. אני עובר עכשיו בירושלים ליד חנות שנקראת קצפת, ואני רואה הרבה מאוד חרדים שמחים ונהנים. זו זכותם, הוא כותב לי. לא אוכל לבקש מאף אחד לוותר כרגע על פינוקים, אבל לפחות שישבו בכובד ראש, הוא מבקש. והמילים הללו כתובים בסגנון אחר בספר חוכמה ומוסר של הסבא מקלם, שהיה מגדולי תנועת המוסר ותלמידו המובהק של רבי ישראל מסלנט. במאמר שנקרא נושא בעול עם חברו, כותב הסבא מקלם, לא לחינם הנושא בעול עם חברו הוא אחד ממחת דברים שהתורה נקנית בהם, ולא יועיל שאדם יהיה רחמן מצד טבעו ויראה בעול חברו, אלא צריך להשתמש בשכלו, שהרי אם קניין הוא, אינו מועיל שזהו טבעו של האדם. ממשיך הסבא מקלם ומביא את המדרש והמעשה עם דוד המלך שהיה מוציא את הצאן למרעה. הוא תחילה הוציא את הקטנים שיוכלו עשב רך, אחר כך הוציא את הבינוניים שיוכלו את מה שהותירו הקטנים, ולבסוף הוציא את הגדולים והחזקים. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שיודע לראות את הצאן, ראוי שיהיה רועה לבניי. וכך עם משה רבנו שנשא את הגדי על כתפיו. אחיי ורבותיי, כותב הסבא מקלם, וזה לשונו, התבוננו נוראות במדרש הזה, ויש ללמוד ממנו כמה לימודים נשגבים, שהרי אלו דברים שבני אדם מזלזלים בהם, ולליצנות יחשב זאת בעיני בני אדם. שהרי אם זכו משה רבנו ודוד המלך להנהגתם, כי ראו בצערם של בעלי חיים, איך יחשב הדבר כאשר הצער הוא של חברו ממש? ודבר זה דורש עבודה ושימוש בשכל, ממשיך הסבא מקלם וכותב, שיראה כאילו הוא נמצא במקומו של חברו, ומצטער את צערו ממש, ויהיה תרוד בתרדות חברו, וישתמש בשכלו לצייר בדמיונו את צערו של חברו. כך דבריו של הסבא מקלם זצ"ל. המשגיח בישיבת אור ישראל, הגאון הצדיק רבי צחוק פנחס גולדווסר שליטה, מסר שיחה ארוכה בעניין הזה. דיבר גם הוא על חובת הכרת הטוב שיש לנו. במרכז השיחה דיבר המשגיח כמובן על הערך העצום שיש בלימוד התורה, על כך שכל בחור ובחור שלומד תורה מחזיק את העולם כפשוטו והדברים לא צריכים ראייה. בניגוד לעבר הוא אומר שאנשים היו מתנדנדים והצבא היה בשבילם אידיאל, היה פחד שבחורים השתכנעו לעזוב את הישיבה וללכת לצבא. היום הוא אומר, היום אנחנו גאים בעצמנו, אין אצלנו מתנדנדים. אבל המצב הוא שאנו לא מכירים טובה לאנשים שנלחמים בעבורנו. וכך הוא אומר, בתקופה האחרונה הגיעו באחת הלילות לישיבות אנשים טובים בשביל לעודד ולפרגן לבני העלייה, והביאו כיבוד כיד המלך תוך כדי פרגונים על כי אתם החייל האמיתי, אתם הגיבורים באמת, והגענו לצ'פר אתכם ולתת לכם הרגשה טובה. ולאחר מכן קיימו שם מדברי הפסוק, ואכלת ושבעת ובירכת את השם אלוקיך. כששומעים סיפור כזה במושכל ראשון, מתקבלת ההבנה, ודאי, אנשים טובים, למה לא? כל הכבוד. אבל במבט מעמיק יותר, כל הסיפור הזה לא מוצא חן בעיניי, כותב אומר המשגיח, ואסביר מדוע. לפני הכל, איך יערב אכול ושתו בזמנים כאלה? הלו יודעים שיש כמות מחרידה של הרוגים ושבועים, עם ישראל בצרה, במלחמה, וזו גמרה מפורשת במסכת תענית, דף י' א', בזמן שהציבור שרוי בצער, אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ושתה, ואומר שלום עלייך נפשי, אלא יצער אדם עצמו עם הציבור. ובאמת איני מתכוון להקשות מכוח הגמרה הזו. אני שואל על הרגשת הלב, אומר המשגיח, על הניתוק הזה. רק לחשוב מה זה נקרא שיש שבועים. הלו הגמרה אומרת ששבי גרוע יותר מהכל, אפילו מאשר מוות. מי יודע אם הם חיים שם או מתים, באיזה תנאים הם נמצאים שם. המשפחות שלהם רועדות מפחד, לא ישנות בלילה. לחשוב על אישה שבעלה הלך למילואים, וגם אם לא קרה לו שום דבר. הפחד שאוחז בה כשהיא שומעת שכל כך הרבה נהרגים, ומי יודע מה איתו, ופחד פחדים, איך אפשר ליהנות? איך אפשר לאכול ולשתות ולעשות מסיבה כזו? משונה הדבר מאוד, אומר המשגיח, ומוסיף, הטעם העיקרי שזה חרה לי, הוא בגלל שכאשר אנחנו משבחים את עצמנו ומעודדים את עצמנו, זה הורס את הטיפ-טיפה הכרת הטוב שיש לנו עוד לחיילים האלה. וזה עוול גדול, כי מגיע להם הכרת הטוב. המשפטים האלה, אומר המשגיח, ואני מקריא מילה במילה מדבריו, המשפטים האלו אמנם יישמעו צורמים, ואספר לכם עוד מעט עד כמה הם כאלו, אבל אני שוב חוזר ואומר בכל רם, אנחנו חייבים הכרת הטוב לחיילים שמסכנים את החיים שלהם. כל הדיבורים האלה שהם הולכים מרצון למלחמה, וחייבים ללכת למלחמה, והם לא חושבים עלינו, זה דיבורי סרק ואבל. חיילים בשעה כזו חושבים על כולנו, לא רק על עצמם. יש הרבה שמתנדבים, איך אפשר להיות כפויי טובה? אנחנו לא מרגישים את זה כי חינכו אותנו ואמרו שאנחנו ואנחנו ואנחנו, אומר המשגיח. הוא ממשיך, הרב גולדווסר, הוא מביא דבריו של מרן רב חיים שמולביץ ברשימות שהוא רשם לעצמו, וכך כותב רב חיים שמולביץ, אמרתי שני יסודות ואלו הם, האחד מאמרם זיכרונם לברכה, דהרוגי לוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, והוא משום שמסרו נפשם על ישראל, שאמרו שהם הרגו את בת הקיסר כדי להציל את ישראל. וכזה אני אומר, כותב רב חיים שמולביץ, וכזה אני אומר על אלו שמוסרים נפשם עבור הצלתנו, שאין כל העולם יכול לעמוד במחיצתם, ויש לנו חובה להתפלל עליהם בלי גבול, שהרי רק הפותח פתח לחברו נפשו חייב לו, קו החומר מי שמוסר נפשו, החיוב עלינו בלי גבול. אני לא הייתי מדבר עד כדי כך, אומר המשגיח, אבל רב חיים שמולביץ כתב את זה. לא הייתי עושה מזה כזה עסק גדול, אבל אני רואה אנשים שנכנסים פתאום לישיבה או לבתי המדרש ואומר, או, הנה, אתם החיילים האמתיים, אתם הגיבורים. אמרתי לו שאני לא חושב שעכשיו זה הזמן להעלל את עצמנו, עכשיו. זה שאנחנו יודעים שהתורה מגנה ומצלה, אין הדברים צריכים חיזוק. לא צריך להביא בשביל זה צ'ופרים. אלו דברים ידועים. בחור שלומד תורה מחיה את העולם, מחזיק את העולם, מחזיק את הצבא ומחזיק את כל ישראל בשגרה ובטח בשעת מלחמה. אבל עכשיו לשבח את עצמנו. דבריו של המשגיח בישיבת אור ישראל, הגאון הצדיק הרב גולדווסר, הדברים נאמרו לבני הישיבה. מה נאמר אנחנו? כל שאר הציבור שאינו ספון מבוקר ועד לילה בבתי המדרש, ביומרו הפקידים והעובדים והמורים וסוכני הביטוח והנהגים, ואנשים טובים ויריים שקובעים עיתים לתורה ומתפללים בכוונה. חובתנו היא לקיים כעת את החיוב לשאת בעול חברו, לשאת בעול המשפחות, להיות חלק ממה שקורה כאן. המדרש מספר לנו שפרעו נתן פטור לשבט לוי מעבודות הפרך במצרים. שאלה ברורה, כן, פרעו הרשע נתן לשבט לוי, השבט המובחר, הוא ידע שהם שבט מובחר? הוא נתן להם פטור מעבודות פרך? הרי אותם הוא היה צריך לשעבד הרבה יותר קשה מכל שאר השבטים. אומר המדרש שפרעו ראה בכוכבים שמושיען של ישראל עתיד לצאת משבט לוי. אמר פרעו לעצמו, אם אפתור את כל שבט לוי מעבודה, הרי שביום שיגיע מושיען של ישראל מתוך שבט לוי, מתוך השבט הזה, כדי להושיע את אחיו מהשבטים האחרים, מה יאמרו לו כל ישראל? אם יגידו לו, אתה תושיע אותנו, אתה תגאל אותנו, אתה הרי לא עבדת פה איתנו, ידיך נקיות, אתה המשכת בשגרת חייך כשאנחנו כאן נאנקים תחת העול הכבד. בכך חשב פרעה שהוא יצליח לסכל את צמיחתו של מושיען של ישראל משבט לוי, שאחיו היהודים לא יקבלו אותו. אבל שימו לב שהתורה מגלה לנו שהתוכנית של פרעה עבדה בדיוק ההפך, כי הוא נפל בדיוק על האחד משבט לוי שעליו אומרת התורה וייר בסבלותם. בדיוק ההפך, זה שהיה פטור מהעבודה הקשה ויכול היה להמשיך בשגרת חייו, דווקא הוא ראה בסבל של אחיו והגיע כל יום לשאת איתם בעול, וייר בסבלותם. הוא זכה להיות משה רבנו, כי בני ישראל אמרו ההפך, אתה שפטור מעבודת הפרך נסעת איתנו בעול יום יום, ודאי שאנו מאמינים לך. אפשר עוד להוסיף ולהביא מדברי חז"ל ורבותינו אין ספור ראיות לעניין הזה, מאמרים של גדולי המוסר, גמרות מפורשות, ראשונים ואחרונים, נושא בעול חברו. אנחנו חייבים, אני אומר לכולנו, אנחנו חייבים להתעורר מהניתוק הזה. אין תפקידנו עכשיו לפתוח חמלים, להתגייס, לשלוח כסדות ושכפצים ועוגות לחיילים. מי שרוצה להתנדב למען עם ישראל, שיעשה כתוב בעיניו. על הדברים האלה כבר כתב דברים ברורים לפני שבוע מרן גדול הדור, הרב דוב לנדו שליטה, כתב על זה דברים ברורים, ולכן חייבים לחדד. לא נקטרג חלילה. בוודאי שיש התעוררות גדולה, יש תפילות בכל מקום, חיזוק בלימוד התורה. אבל הנושא הוא הרגשת הלב. הרגשת הלב, כובד ראש, שנרגיש את המתח שיש עכשיו במאות אלפי בתים בישראל. ממילא שגרת חיינו תשתנה. ברגע שנהיה במתח, באופן אוטומטי נהיה כבר בכובד ראש. זה כבר יביא עוד פתח להתעוררות בתפילה. שנרגיש את מה שהם מרגישים, 18 שלנו ייראה אחרת. כשנחיה שגרה שונה, התורה והמעשים טובים שלנו ייראו אחרת. אפשר לוותר על פינוקים ומותרות בתקופה הזו, לא יקרה כלום. אפשר לוותר על יציאה למסעדה או על קניות מיותרות. כל אדם שני שאנחנו רואים ברחוב עכשיו הוא אבא או אמא או אישה של חייל שנמצא בעזה, והם נמצאים בחרדה מתמדת. נושא בעול עם חברו זה להרגיש את אותו המתח, את אותה חרדה, לנתב אותם לתפילה, לתורה, להכרת הטוב. אני מדבר אלינו, לכל אחד מאיתנו, לא נותן מוסר חלילה לאף אחד. בתוך עמי אני יושב, מדבר לעצמי. לסיום, הנה דברים של המשפיע, המגיד, הגאון הרב אלימלך בידרמן, דברים שנאמרו בשבוע שעבר, והוא מסביר בדיוק איך עלינו להרגיש בימים האלה.
אבל יש כזה מושג רבו ישראל, כשיש צער אצל השני, אסור לך לקבל את זה, זה לטובה, זה לטובה. על צערת השני, כשאחרים בצער, גם צריכים לחיות איתם. לחיות איתם, להבין אותם ולהתפלל עליהם, להצטער עמם. הוא אמר, היה רב מוטחה שולמן, ראש ישיבה של סלבודקה, זוכרנו לברוכה, הוא סיפר שהוא היה, כשהוא היה בחור, הוא היה יושן בבית של החופץ חיים. הוא סיפר שבמי מלחמת העולם הראשונה, החופץ חיים עלה למיטה ורצו לתת לו קרית, קרים, בשום פנים ואופן. הוא אמר, חפץ חיים אמר, כשיהודים שוכבים בבונקרים, אני לא מסוגל לישון על כרית. דוד, כשיהודים בצער, כשיהודים שוכבים בבונקרים, אני לא ישן על כרית. שום פנים ואופן. חזל אומרים, שנויח כשהוא היה בטבע, היה מבו. כולם יודעים, כתוב שנויח היה צריך לצייר את עצמו בטבע, כן? היה צריך, היה צריך לצייר, למה? כי אוהל המשורי בצער. ככה כתוב, כעולם שרוי בצער היה צריך לצייר את עצמו. אבותיי, איזה עולם היה? דור המבול, מי זה היה, צדיקים? לא, הם היו רשועים. לא משנה, העולם שרוי בצער, אתה חייב להצטייר עימן. אתה חייב להצטייר עימן? היו דור המבול, היו רועים וחטויים, עד שהקדוש ברוך היה צריך למחות אותם מהעולם, באים אחרי זה כל היקום, אבל אפילו אחי. העולם שרוי בצער, אתה חייב להשתתף בצער הציבור. הוא לא רצה קרית. יש איזה מכתב. שהרייץ כתב, רייץ כתב מכתב לקופישניצור, כנראה שהגבאים סידרו את העניין שם, הוא כותב לו מכתב מאוד חריף, הרייץ, שנודע לי שאתה, הרופא אמר לך דיאט, דיאטה, ואני שומע שמה שהרופא אומר לך לא לאכול, אתה מקיים, אבל מה שאומר לך כן לאכול, אתה לא מקיים. אתה לא אוכל. הוא כותב לו מאוד בחריפות. איך אתה לא שומר? הוא כותב לו שם מניקודס לבובים, ממעמקי הלב, אני מבקש את כבית הרוסי בכל לשון של בקשה ותחנון, אשר יחוץ וירחם על בני ביתו, ויעזוב את דרכי הסיגוף בכל אופן שיהיו. כאילו, למה אתה לא אוכל? תשמעו איך שהוא ענה לו, הקופישניצר ענה לו. זה היה באמצע המלחמה. זה היה במלחמה. הוא כותב לו ככה. בנוגע לפקודת הרופא, הרי אמר לו, אתה לא אוכל מה שהרופא אמר, כן לאכול, למה אתה לא אוכל? הרופא אמר לאכול בשר ותוספות, הוא כותב לו ככה, בנוגע לפקודת הרופא, אגם כי חזקו עליי דבריו, אני שומע מה שאתה כותב, קיבלתי וגמרתי בליבי, לבלי אכול בשר בימות החול, עד ישקיף ויהיה השם ממון קודשי השמיים, מייחוס וירחם את שירס נכנסו. לא יעזור לך שום דבר, הוא כותב לו. אני קיבלתי וגמרתי בלבי, לבלי אכול בשר, בימות אכול, עד ישקיף ויירה השם, ממון קודש השמיים, ויוחז ורחם אשר נחלוסוי. אחר כך הוא כותב לו שירה, ואסלדו בחילו, ואסלדו בחילו, באלויסי הליבי גול לצורס והשבר, אשר סוב לי אחיין עם בני ישראל, עד כתסם עשר ישראל, שאיך אני יכול לאכול עכשיו בשר? מה שהרופא אומר, כאילו אם נשמרתם, אבל איך אפשר עכשיו לאכול בשר? לחיות עם הציבור, צער הציבור זה לחיות, זה נקרא להתפלל על השני, להתפלל, לחיות עם... הם מביאים ש... הוא מביא את זה בדרוש עצמי שמר הלוי, מה שמור אתכם, הביא רב אהרן קוטלר היה עדם של רבי סזלמן מלצר. רב אהרן קוטלר היה בן רב שניאור קוטלר, הוא היה נכד של רבי סזלמן. רב שניאור קוטלר למד כאן. למד כאן בתור בחור. כשהוא נסע להתחתן, נסע לארצות הברית להתחתן. נסע לארצות הברית להתרתן בשני ערכות לו, הרבי סזלמן יצא ללוות אותו, שתי מדרגות הוא ליווה אותו. שאלו אותו, מה זה שתי מדרגות ועלה בחזרה? למה שתי מדרגות? אמר להם רבי סזלמן, כל המדרגות שלו ירדתי כאן, זה בגלל האלפים האלו, זה גם מלחומר, אחרי המלחומר זה היה, בגלל כל האלפים שלו זכו להתחתן. זה כל המדרגות שלו ירדתי. שתי מדרגות ירדתי ללוות אותו, זה נכד שלי, שמחה גדולה. יש שמחה גדולה, נכד הולך להתחתן. אבל כל השאר המדרגות שלא ירדתי, זה בגלל האלפים שלא זכו להתחתן. היה מדרגס, גבויוס, היה רב דוד ללבר. רב דוד ללבר נכנס פעם, היה בן שלו, רמי של ללבר, היה חולה. ועשו בכל העיר ללב, היה יום תפילה גדול. יום תפילה מאוד גדול. אחר כך הוא נהיה בריא, והיה שמחה גדולה. והיה שם עוד שמחה, היה שמחה, שמחה, הוא נכנס הביתה, אחרי כל הידוע שהוא הודע לקדוש ברוך הוא, נכנס הביתה, הוא אומר שמדי שמחים, ושאלו אותו מה יש, אז הוא הקפיד קצת, מה צחוק כאן, אז שאלו אותו, רבי, מה קרה? כן, הוא אומר, כאן שמחה גדולה, אבל אתם יודעים שם שהיה שם חיית בעיר, שגם היה לו בן חולה, שם אף אחד לא מדבר ולא מעניין אותו, לא מעניין אותו, לא, 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 לא אכפת לו בכלל. אמר התלמיד שלו, רבי יצחק לבורקר, אמר אז, שאז הסביר את הפשט בגמור, הגמור אומרת על רב זעירא נדמה לי, באחד המרואים שאלו אותו במה הארכת יומם, איך הארכת יומם, אז הוא אמר מאוילום, לא ססתי בתקלת חברי. מה פירוש תקלת חברי? השואלים, תקלת חברי, אחד ששמח בתקלה של השני הוא שייגץ, אתה שמח מהתקלה, אז בגלל שלא שמחתי בתקלת חברי, לכן נאריך ימים? אז הסביר רבי יצחק לבורקה על פי הסיפור הזה, הוא אומר, לא הססתי, השמחה שלי לא היה אצלי שלם, כי תקלת חברי כי היה לחבר שהיה בצער. השמחה, לא ססתי בשמחה שלי, שהיה לי שמחה, היה לי שמחה. הוא ליווה אותו שני מדרגות, אבל שאר המדרגות הוא לא יכל לרדת. אני לא הססתי בתקול הסחבירי, יש כאן אלפים שלא זוכים עכשיו להביא לחופה. שכולם ישמחו וכולם... אבו ישאי, לא מדבר היום שלא לקח, לא לשכב על קרית, לא על זה אמרתי. ולא לאכול בשר, גם לא זה התכוונתי. אכלו בשר וקרית, אבל לדעת, כזה לשון, איך הוא כתב, הסולדו בחילו בעלו ישראל ליבי גוידל הצורז והשבו. לדעת שכלל ישראל בצער, תתפלל אחרת, תתנהג אחרת, ומהגלידה גם אותה לך להתראה, קצת לוותר קצת מהגלידה, הגלידה חמה גם, לא, לא, קצת, קצת לוותר קצת.
אפשר לוותר על הגלידה. גם בשעה שאנחנו עושים שמחות בימים אלה, מחתנים ברוך השם, עושים אירוע, שמחים, גם שם אנחנו צריכים להכניס את נושא בעול חברו. אפשר קצת להוריד את הרף. אפשר לחשוב לרגע על אלפי משפחות שדחו עכשיו את השמחות שלהם. כי הבן בעזה, האבא כבר חודש לא בבית. כי הנכד בן התשעה חודשים חטוף ונמצא במנהרות של החמאס. ומי יודע בכלל אם הוא חי? ומה איתו? ומה עולה בגורלו? ככל שנחיה את החיים האלה. ננסה לדמיין... שאנחנו עוברים את זה בעצמנו, שהמתח ילווה אותנו. ממילא, כל שאר הפעולות שנעשה, יושפעו מהתחושה של הרגשת הלב, של הנושא בעול עם חברו. לא להתעלם ולהגיד, זה לא קשור אליי. זה קשור לכל אחד ואחד מאיתנו. ולכם בני הישיבות, חזקו ואמצו. המשיכו ביתר סעט וביתר עוז, אברכי הכוללים שמוסיפים עוד שעות לימוד ולומדים בתעני דיבור. אתם מחזיקים את העולם. תמשיכו לתת כוח לעם ישראל, לחיילים בעזה ולבני משפחותיהם. כל השאר, הנטל שלנו, החובה שלנו כרגע, זה לשאת איתם בנטל.